כתובות, דף ע"ח, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שמיני, פרק האישה שנפלו. קרוב ל-2000 שנה, אנחנו שרויים בגלות, בשבי בין אומות העולם. אומר היטב לב בפרשת בו, שהקדוש ברוך הוא חייב על פי דין תורה לגאול אותנו. והוא מבאר כך, בנביא מובא כמה פעמים שעם ישראל הם כביכול כמו אישה, והקדוש ברוך הוא כביכול כמו הבעל. ובדף ממזיין מובא שחכמים תקנו שהבעל מחויב לפדות את אשתו כשנופלת בשבי. אבל בדף נון ב' כתוב שהאישה יכולה לממש את הזכות הזאת רק פעם אחת. אבל אם היא נפלה בשבי פעם שנייה, כבר אי אפשר לחייב את הבעל לפדות אותה. ואם כן, הקדוש ברוך הוא כבר גאל אותנו ממצרים, ואם כן, למה שהם מחויב לגאול אותנו גם מהגלות האחרונה? אלא, מחדש היטב לב חידוש עצום. אישה שמתחתנת ויש לה נכסים משלה. אז ישנם שני סוגי נכסים. חכמים קראו לזה בשתי שמות. יש נכסי צאן ברזל, המשמעות שכשמתחתנים, האישה נותנת את הנכסים לבעל, והבעל מתחייב לאישה בכתובה, שאם היא תתגרש או תתעלמן ממנו, היא תגבה את כל הסכום, כמה שכעת מעריכים את הנכסים שהיא מכניסה, היא תקבל את הכל מנכסיו של בעלה. יש סוג אחר של נכסים, נכסי מילוג. נכסי מילוג. שהנכסים נשארים של האישה, רק שהבעל אוכל פירות את הרווחים מהנכסים האלה. חכמים תקנו שהבעל אוכל פירות, וכנגד זה הוא צריך לפדות את אשתו אם היא נופלת בשבי. וכמו שאמרנו, רק פעם אחת הוא חייב לפדות אותה. אבל אם נופלת בשבי פעם שנייה, הוא לא מחויב לפדות אותה. אבל, אומר היטב לב, כשהבעל פודה את אשתו שנפלה בשבי חלילה, אנחנו מדברים שהוא לוקח מהנכסים של עצמו ומשלם לשבאים ופודה את אשתו. אבל אם הבעל הלך ולקח את הנכסים של אשתו ומהם שילם לשובים, לשבאים, ופדה את האישה, לא הוא פדה אותה. היא פודה את עצמה מהנכסים של עצמה. זה לא נקרא שהוא פדה את אשתו. ואם כן, הקדוש ברוך הוא הרי אומר, ספר שמות, פרק ו' פסוק ה', שכשהוא גאל את עם ישראל ממצרים, והזכור את בריתי, הוא זכר מזכות אבות שיש לעם ישראל, את הזכות של אברהם, יצחק ויעקב, ובגלל אבות הוא הושיע את הבנים. אלה הם הזכויות של עם ישראל, אלה הם כביכול הנכסי מילוג של עם ישראל, אותם זכות אבות. אז כשהוא גאל אותנו ממצרים, כביכול זה היה מהנכסים שלנו. ולכן אומר היטב לב, הקדוש ברוך הוא מחויב על פי דין לגאול אותנו ולפדות אותנו מבין אומות העולם. ויהי רצון שזה יהיה במהרה. הפרק שלפנינו עוסק בעיקרו בנכסי מילוג. אישה יש לה נכסים, והיא לא נותנת אותם לבעלה, שבתמורה לזה הוא מתחייב לשלם לה, אם היא תתגרש או תתאלמן מנכסיו, את הערך של הנכסים האלה. אלא מדברים פה על נכסי מילוג, שהם נשארים שלה אותם הקרקעות, אותם הנכסים, אלא שהוא מקבל פירות. ובמשנה שלנו נעסוק, האם האישה יכולה למכור נכסים כאלה? יש עליהם הרי שיעבוד מהבעל. ואנחנו נעסוק על שלושה זמנים. כשהיא הייתה פנויה, כשהיא מאורסת, וכשהיא נשואה. כמו שאנחנו יודעים שכשמתחתנים עם אישה, יש שני שלבים. יש את הקידושין שנותנים לה תרבת וכדומה, ויש את הנישואין שנכנסת לבית בעלה. אז אנחנו צריכים להבין שיש הבדל בין השלושה זמנים האלה. כשהיא הייתה פנויה, כשהיא ארוסה, מקודשת, וכשהיא נשואה. השלושה זמנים האלה יש להם משמעות בשני דברים. קודם כל, לגבי הזמן שהיא קיבלה את הנכסים, שהנכסים הגיעו לידה, יש משמעות האם הנכסים הגיעו לידה כשהיא הייתה עדיין פנויה, או כשהיא הייתה ארוסה, או כשהיא כבר נשואה. והמשמעות השנייה, מתי היא מכרה את הנכסים האלה? כשהיא פנויה עדיין, שאז כמובן היא יכולה למכור, אין לה שום קשר לאותו בעל. אם היא קיבלה את הנכסים כשהיא הייתה פנויה ומכרה אותם כשהיא פנויה, בוודאי שעל זה אין שום נושא לעסוק בו כאן בפרק שלפנינו, בוודאי שהיא יכולה למכור בלי שום הגבלה. מקרה שני, שהיא מוכרת את הנכסים כשהיא מאורסת. מקרה שלישי, כשהיא מוכרת את הנכסים כשהיא נשואה. ויש כאן את שני הקצוות, שזה על קצה אחד כבר דיברנו, שהיא קיבלה את הנכסים כשהיא הייתה פנויה ומכרה אותם כשהיא הייתה פנויה, בוודאי שהיא לכתחילה מוכרת, אין לה בעל שום הגבלה עליה. ויש את המקרה הקיצוני לצד השני, שהיא קיבלה את הנכסים כשהיא הייתה נשואה, והיא מכרה אותם כשהיא נשואה, שאז ודאי הבעל מוציא מיד הלקוחות. אז ודאי לא יכולה למכור את הנכסים האלה. יש לבעל זכות באותם הנכסים. והלקוחות לא יכולים לקחת ממנו את הזכות הזאת, למרות שהאישה מכרה להם את הקרקע. ובמשנה שלנו נדבר על ארבעה מקרים, כשהיא מכרה את הנכסים, מתי היא מכרה, האם היא יכולה למכור לכתחילה, או רק בדיעבד, או שאפילו אם היא מכרה, המחר בטל, המחירה בטלה והבעל מוציא מהלקוחות. המקרה הראשון, האישה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס. זאת אומרת, הנכסים הגיעו כשהייתה עדיין פנויה. מדברים כאן שאחר כך התארסה, והיא משאירה את הנכסים האלה כנכסים שלה, נכסי מילוג, שהבעל יוכל לאכול פירות מהם. מוכרת לכתחילה נכסים שהיא זכתה בהם כשהיא הייתה פנויה והיא כעת ארוסה, את הנכסים האלה לכתחילה יכולה למכור. ובית שמאי ובית הלל שיש ביניהם ויכוח על המקרה הבא, כשהנכסים נפלו לה, לרשותה כשהיא כבר הייתה מאורסת, האם יכולה למכור לכתחילה או לא, במקרה הזה כשהנכסים נפלו לה כשהיא הייתה עדיין פנויה, הם שניהם מודים, גם בית שמאי וגם בית הלל, שמוכרת או נותנת את הנכסים לאחרים, והמחירה או הנתינה קיימים. מקרה שני, שבו הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, כשהנכסים נפלו לה, מי שנתארסה, אחרי שהיא כבר התארסה, התקדשה לבעלה. כמובן שכשבמסכת כתובות כתוב נתארסה, זה לא האירוסין שמשתמשים בלשון הזה בזמננו, שבסך הכל החליטו שהם רוצים להתחתן ועושים איזושהי סעודה או מסיבה לכבוד זה ומאז היא מאורסת. לא, הכוונה פה אירוסין שהיא קיבלה קידושין מבעלה, רק שעדיין לא הכניס אותה לביתו, היא עדיין לא נשואה. אז בזמן הזה, אם נפלו הנכסים כשהיא כבר הייתה אשת איש, כבר הייתה מקודשת לבעלה, בית שמאי אומרים גם אז תמכור את הנכסים לכתחילה, אין בזה שום הגבלה מצד הבעל. ובית הלל אומרים, לכתחילה לא תמכור. אבל בדיעבד, גם בית הלל, אלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנה, המכירה קיימת. נמצא שבמקרה שאנחנו עוסקים בו כעת, שנפלו לה נכסים כשהייתה מאורסת, והיא מוכרת אותם, חשוב לומר, כשהיא מאורסת, אז לכתחילה יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, אם היא תמכור או לא תמכור. אבל אם היא מכרה, גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שמכירתה קיימת בדיעבד. אמר רבי יהודה, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, איך האישה יכולה למכור את הנכסי מילוג האלה? הרי הם מיועדים שהבעל יקבל מהם פירות. הועיל וזכה הבעל באישה כשהוא קידש אותה, למה לא יזכה בנכסים שהוא אמור לקבל את הפירות שלהם? למה היא יכולה למכור את הנכסים האלה? אמר להם רבן גמליאל, על הנכסים החדשים, דהיינו שנפלו, שהיא קיבלה אותם אחרי כשהיא כבר נשואה, שאת הנכסים האלה ודאי היא לא יכולה למכור, אפילו על זה אנו בושים, למה תקנו? שהבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות. אלא שאתם מגלגלים עלינו ורוצים לומר שגם את הישנים, נכסים שהיא קיבלה בזמן שהיא ארוסה, לפני הנישואין, גם את אלה היא לא תוכל למכור, ואם היא תמכור הבעל יוכל להוציא מיד הלקוחות? טוב, אז דיברנו נכסים שהיא קיבלה כשהיא פנויה, והיא מוכרת אותם כשהיא ארוסה. דיברנו על נכסים שהיא קיבלה כשהיא ארוסה, והיא מוכרת אותם כשהיא ארוסה. כעת אנחנו מדברים על נכסים שהיא קיבלה, שנפלו לה משניסית אחרי שהיא כבר הייתה נשואה. אלו ואלה מודים, גם בית שמאי וגם בית הלל, שאפילו בדיעבד אם מכרה או נתנה את הנכסים למישהו אחר, הבעל מוציא מיד הלקוחות, והמכירה או הנתינה לא מועילים. מקרה רביעי, אם היא קיבלה את הנכסים האלה לפני שניסית, עד שלא ניסית, והיא רוצה למכור את זה אחרי שהיא ניסית, רבן גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה, המכירה קיימת, הנתינה קיימת. אבל לכתחילה שלא תמכור. אמר רבי חנינא בן עקביא, לפי דעתו, על המקרה הזה אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הועיל והבעל זכה באישה על ידי הנישואין, למה לא יזכה בנכסים? למה נכסים שהיא קיבלה לפני הנישואין, היא מוכרת אותם אחרי שהיא נשואה, למה הבעל לא יכול להוציא אותה מיד הלקוחות? אז אמר להם רבן גמליאל, על הנכסים החדשים, נכסים שנפלו, שהיא קיבלה אותם אחרי הנישואין, אנו בושים, למה הבעל יכול, אם היא מכרה את הנכסים האלה, למה הבעל יכול להוציא אותם מיד הלקוחות? אלא שאתם רוצים ומגלגלים עלינו כעת את הנכסים הישנים, דהיינו נכסים שהיא קיבלה לפני הנישואין, שגם אותם אם היא מכרה אחרי הנישואין, הבעל יוכל להוציא מיד הלקוחות? אם כן, דיברנו על שלושה זמנים, על הזמן שהיא פנויה, על הזמן שהיא מאורסת, על הזמן שהיא נשואה, ודיברנו גם על נכסים שנפלו לה, גם על נכסים שנפלו לה בזמן שהיא פנויה, מאורסת או נשואה, וגם אם היא מכרה בזמן שהיא פנויה, מאורסת או נשואה. את כל הדעות בכל אחד מהמקרים. רבי שמעון בא ומדבר על מקרה שנפלו לה נכסים משניסית, והיא מוכרת אותם משניסית. הוא מחלק בנכסים לנכסים. לא תמיד הבעל מוציא מיד הלקוחות. רק נכסים הידועים לבעל לפני האירוסין, הוא ידע שיפלו לפני הנכסים האלה אחרי הנישואין, והוא התחתן את העל דעת, כן, נכסים כאלה לא תמכור, ואם מכרה ונתנה בטל, המכירה בטלה. אבל נכסים שאינם ידועים לבעל, והגמרא תביא בסוף השיעור בעזרת השם נראה, שני הסברים, שתי דעות, מה הכוונה. בכל אופן, הוא לא ידע שאחרי הנישואים הנכסים האלה ייפלו לפניה, אז אמנם לכתחילה גם נכסים כאלה לא תמכור, אבל ואם מכרה או נתנה בדיעבד, אומר רבי שמעון, המכירה קיימת. המקרה הראשון שלמדנו במשנה, פנויה שקיבלה נכסים והתארסה, יכולה אחרי שהתארסה למכור את הנכסים האלה. לעומת זאת, אם היא קיבלה את הנכסים אחרי שהיא התארסה, אז לפי בית הלל היא לא יכולה למכור. שואלת הגמרא, למה בית הלל לא חולקים גם במקרה הראשון? מה ישנה רישה דלא פליגי? למה שם בית הלל מודים שהיא יכולה למכור במקרה הראשון, כשהנכסים היא קיבלה אותם כשהיא לא הייתה עדיין מאורסת? אז כשהיא מתארסת, מודים בית הלל שהיא יכולה למכור את הנכסים, אפילו ש... עכשיו היא מאורסת והבעל זכה בנכסים האלה, ומה ישנה סייפה? למה רק במקרה השני, שבו היא קיבלה את הנכסים אחרי שהיא התארסה, אומרים בית הלל שהיא לא יכולה למכור את הנכסים האלה. בעצם, אנחנו מדברים כעת, גם במקרה הראשון וגם במקרה השני, אנחנו מדברים כעת שהיא מאורסת. ואם כן, הבעל אמור לזכות כבר בפירות של הנכסים שלה. אז למה אתה מחלק בנכסים שהיא קיבלה לפני שהיא התארסה, לבין נכסים שהיא קיבלה אחרי שהיא התארסה? הרי בפועל כעת היא מאורסת ויש לה נכסים. למה את הנכסים האלה בית הלל אומרים שהיא יכולה למכור, ואת הנכסים האלה בית הלל אומרים שהיא לא יכולה למכור? מתרצת הגמרא, אמרי דבי רבי ענאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ענאי, יש הבדל. רישא, במקרה הראשון, היא זכתה בנכסים האלה לבד, בזכותה שלה עצמה נפלו. היא לא הייתה מאורסת, בטח לא נשואה, היא קיבלה לבדה את כל הנכסים. לכן היא יכולה למכור לכתחילה. לעומת זאת, סייפה במקרה השני, כשהיא כבר מאורסת ואז היא קיבלה את הנכסים, היא לא קיבלה את זה רק לעצמה, אלא גם בזכותו נפלו. יש לו גם זכות בנכסים האלה, כשהם כבר, בזמן שהיא קיבלה אותם. ולכן, לכתחילה לא תמכור. שואלת הגמרא, אם במקרה השני גם הוא יש לו חלק בנכסים האלה שהיא קיבלה אחרי שהיא התארסה, בזכותו נפלו, אז למה בדיעבד בית הלל מודים שהיא ממכרה המכירה קיימת? כי מכרה ונתנה, מה היא קיים? אם יש לו זכות בנכסים, אז איך יכול להיות שהיא מוכרת את הנכסים בלי להתחשב בכלל בזכות הזאת שיש לו? אלא מבארת הגמרא הסבר אחר. רישא במקרה הראשון, כשהיא קיבלה את הנכסים לפני שהיא התארסה, ודאי בזכותה נפלו, ודאי הנכסים האלה נפלו רק לרשותה. היא בעצמה, לעצמה, קיבלה את הנכסים האלה. ולמעט זאת, במקרה השני של הסעיפה, כשהיא מאורסת ואז היא קיבלה את הנכסים, אז יש ספק, אולי תהיה נשואה לאותו בעל, ואז יהיה לו גם חלק בנכסים האלה. אבל אולי לא. אולי בסוף, לפני הנישואין, הוא יגרש אותה. אז מכיוון שיש ספק אם הם יהיו נשואים או לא, אמר, אני יכול לומר, אולי רק לה ובזכותה הנכסים האלה הגיעו, כי אולי בסוף היא לא תנסה לו. ואמר, אני יכול גם לומר שגם בזכותו יכול להיות שהנכסים האלה גם יבואו לרשותו, אם הוא כן ניסה אותה. לכן אומרים בית הלל, מכיוון שיש כאן ספק אם הם הגיעו לרשותו, לכתחילה לא תמכור, אבל בדיעבד אם מכרה ונתנה, המכירה קיימת. על המקרה השני שבו אישה קיבלה נכסים אחרי שהיא התארסה, והיא באה למכור את הנכסים האלה בזמן שהיא ארוסה. אז אמרנו שבית שמאי אומרים שיכולה לכתחילה למכור, בית הלל אומרים שרק בדיעבד אם היא מכרה, המכירה שלה קיימת, ואז אמרנו במשנה, אמר רבי יהודה, אמרו לפני רבן גמליאל, הועיל וזכה באישה, לא יזכה בנכסים? מסתפקת הגמרא, היא באה אליו. מה שרבי יהודה אומר, שחכמים יקשו לפני רבן גמליאל, למה אבל אין לו זכות בנכסים, האם הוא דיבר על דברי בית שמאי, שאמרו שלכתחילה היא יכולה למכור את הנכסים, וחכמים באו להקשות לפני רבן גמליאל, איך לכתחילה היא יכולה למכור את הנכסים? הרי הוא זכה באישה, למה שלא יזכה בנכסים? אבל גם חכמים לא מתפלאים על זה שבדיעבד המחירה היא מחירה. ואם כן, לפי זה הם מבינים את דעת בית הלל. או, אפשר להסביר, שהם מתפלאים גם על דיעבד, שהם גם לא מסכימים עם בית הלל, כי הם סוברים שהמחירה אמורה להיות בטלה. למה? היא מאורסת, כעת היא קיבלה נכסים, איך היא יכולה למכור? ואיך המחירה שלה מועילה אפילו בדיעבד? הועיל וזכה באישה, צריך שגם יזכה בנכסים, יש לו כבר זכות בפירות של נכסי מילוג. אומרת הגמרא, תשמע. בוא ותשמע ברייתא, שמובאת בתוספתא, הפרק שלנו, פרק שמיני, שהברייתא הזאת שופכת אור על דברי המשנה שלנו, גם על השאלה שאתה שאלת, וגם על דבר נוסף, כמו שמיד נראה. ואנחנו כעת פותחים את הברייתא, ותכף, לאחר מכן, נמשיך עם המשך דברי הברייתא. נתניה. כבר במשנה ראינו את דבריו שאמר רבי יהודה, ובהמשך המשנה ראינו שדבר דומה לזה אמר גם רבי חנינא בן עקביא. צריך גם להבין מה ההבדל בין שתי האמירות האלה, ומה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי חנינא בן עקביא. הם שניהם אומרים שחכמים אמרו לפני רבן גמליאל, איך הבעל אין לו מספיק זכות בנכסים של האישה? הועיל וזו אשתו כשהיא נשואה, וזו אשתו כשהיא ארוסה. אז הדין צריך להיות שווה. כמו שכשהיא נשואה, זו, אם היא מוכרת נכסים, מכרה בטל, אף זו, כשהיא ארוסה והיא קיבלה נכסים, אם היא מכרה, מכרה בטל. אז כבר מכאן אנחנו רואים שמדובר כאן שהמחירה תהיה בטלה לגמרי, אפילו בדיעבד. ואמר להם רבן גמליאל לחכמים, אתם מבינים למה בית שמאי ובית הלל אומרים שבדיעבד אם היא מכרה, המחירה כן קיימת? כי אפילו על הנכסים החדשים שהיא קיבלה אותם אחרי הניסויים אנו בושים, למה חכמים תקנו שאם היא מוכרת המחירה בטלה? אלא שאתם מגלגלים עלינו ורוצים לומר שגם את הנכסים הישנים, הכוונה שנפלו לה בשלב קודם, כשהיא הייתה מאורסת, אז היא קיבלה אותם, שגם את הנכסים האלה לא תוכל למכור כשהיא מאורסת, והבעל יוכל להוציא מיד הלקוחות? אבל בכל אופן, מדברי הברייתא שמע מינה, שגם על דיעבד, כאמר רבי יהודה, שחכמים התפלאו בפני רבן גמליאל, איך בדיעבד המחירה מועילה? שמע מינה, רואים מכאן שחכמים, באמת השאלה שלהם הייתה, למה בית שמאי ובית הלל מודים שאישה שקיבלה נכסים כשהיא מאורסת ומוכרת אותם בזמן שהיא מאורסת, למה המחירה קיימת? הועיל והבעל זכה בנכסים, למה לא הועיל והבעל זכה באישה, למה לא יזכה בנכסים? מביאה הגמרא את המשך הברייתא, תניא. ראינו בתחילת הברייתא, בתחילת העמוד, את דברי רבי יהודה. כאן אנחנו רואים את מה שאמר רבי חנינא בן עקביא. שחכמים יקשו לרבן גמליאל, למה כשהיא קיבלה נכסים כשהיא מאורסת, והיא מוכרת אותם כשהיא מאורסת, בית שמאי ובית הלל מודים שהמחירה קיימת בדיעבד. למה זה שונה כשהיא נשואה, שאז המחירה גם בדיעבד בטלה? ולפי רבי יהודה, ראינו מקודם בברייתא, שעל זה רבן גמליאל השיב לחכמים. אנחנו באמת, אפילו על האחרונים, על החדשים, אנחנו בושים. למה כשנפלו לה נכסים כשהיא נשואה והיא מוכרת אותם למה המחירה בטלה, ואתם באים לגלגל עלינו את הישנים, לומר שנכסים שהיא קיבלה כשהיא מאורסת, והיא מוכרת אותם כשהיא מאורסת, גם אותם, גם את הנכסים האלה, המחירה בטלה? כך אמר רבי יהודה. אמר רבי חנן בן עקביה, לא כך ישיבן רבן גמליאל לחכמים. על המקרה שהיא מוכרת נכסים כשהיא מאורסת, נכסים שהיא קיבלה כשהיא מאורסת, שבית שמאי ובית הלל אומרים שבדיעבד המחירה קיימת, וחכמים התפלאו למה באמת המחירה קיימת, הרי הוא זוכה בה, למה הוא לא זוכה בנכסים? על זה לא אמר רבן גמליאל על החדשים, אנחנו מצטערים, אתם באים לגלגל לנו את הישנים, אלא על זה הוא ענה להם תשובה מצוינת, שיש הבדל גדול בין ארוסה לבין נשואה. וכך ישיבם, לא, אל תשבו בכלל. אם אמרתם בנשואה שכשמוכרת נכסים שלה, המחירה בטלה, שכן היא הרבה יותר משועבדת לבעלה. אם היא מוצאת מציאה, מי מקבל את זה? בעלה זכאי במציאתה. אם היא עושה מעשה ידיה, מסתכרת, מי זוכה בזה? בעלה. אם היא נודרת נדרים, אומרת התורה שאבא או בעל יכולים לבטל נדרים של הבת או האישה בתנאים מסוימים. אז כשהיא לא מתחתנת, אלא היא ברשות אביה, אביה מפר את נדריה. אחרי הנישואין, בעלה מפר את נדריה. כשהיא רק מאורסת, אביה ובעלה מפרים את נדריה. אבל כשהיא נשואה, הבעל לבד מפר את כל נדריה. אז מכיוון שהבעל יש לו כל כך זכות בה, מובן למה הנכסים משועבדים אליו כל כך, שאם היא מוכרת אותם המחירה בטלה, תאמרו בארוסה שאין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה, וגם כשהיא נודרת נדרים וצריך להפר את הנדרים, שהבעל כבר יכול להפר, אבל הוא לא יכול להפר בהפרת נדריה לבד, אלא צריך גם את אביה וגם אותו ביחד להפר את נדריה. כיוון שאין לו כל כך זכות בה, ואין לו גם כל כך זכות בנכסים שלה, אז אם היא מוכרת, בדיעבד המחירה קיימת. אם כן, לפי רבי חנינא בן עקביה, זאת התשובה שהשיב רבן גמליאל לחכמים על השאלה שהם שאלו אותו, למה בדיעבד אם היא מוכרת נכסים שנפלו לפניה כשהיא ארוסה, היא מוכרת אותם בזמן שהיא ארוסה, למה בדיעבד המחירה קיימת? ועל איזה מקרה רבי חנינא בן עקביה אומר שכשחכמים אמרו לפני רבן גמליאל, אם זכה בה, לא יזכה בנכסיה, והוא אמר על החדשים אנחנו בושים, אתם מגלגים אלינו את הישנים, על איזה מקרה זה מדובר? לפי דעת רבי חנינא בן עקביה, על המקרה הבא, חכמים אמרו לו לרבן גמליאל, רבי, אם מכרה לה עד שלא ניסית, קיבלה נכסים כשהיא מאורסת ומכרה אותם כשהיא מאורסת, או אפילו אם היא קיבלה נכסים לפני שהיא הייתה מאורסת, לפי דעת רש"י, והיא מוכרת אותם כשהיא מאורסת. מובן, בסדר, מחירתה קיימת, כי עדיין אין לו כל כך זכות בה. אבל יש לנו שאלה חדשה עכשיו. אם היא ניסית ואחר כך מכרה, מהו, מה הדין של הנכסים? אמר לאור רבן גמליאל, אף זו, מכיוון שהנכסים האלה נפלו לפניה לפני הנישואין, יכולה, אם היא מכרה את הנכסים האלה אחרי שהיא ניסית, מוכרת ונותנת וקיים, לכתחילה. אמרו לו, חכמים לרבן גמליאל, למה באמת? הועיל והבעל זכה באישה. עכשיו היא הרי נשואה. הוא מקבל מציאת המעשה ידיה, מפר לבד את נדריה. למה לא יזכה בנכסים? אפילו אם היא קיבלה אותם לפני שהיא ניסית, אבל כעת שהיא ניסית, היא ברשותו. למה לא זוכה, למה לא יזכה בנכסים? למה מחירתה קיימת? אז אמר להם רבן גמליאל, על הנכסים החדשים שהיא מקבלת אותם אחרי שהיא ניסית, אנו בושים, למה חכמים אמרו שהיא לא יכולה למכור את הנכסים האלה כשהיא נשואה? היא קיבלה את הנכסים כשהיא נשואה והיא מוכרת אותם כשהיא נשואה. למה המחירה לא קיימת? אנחנו בושים בזה. אלא שאתם מגלגלים עלינו את הנכסים הישנים היא קיבלה לפני הנישואין, שגם את זה המכירה תהיה בטלה? נמצא אם כן, שאחרי שניסית, אם היא מוכרת נכסים שהיא קיבלה אותם לפני הנישואין, לפי רבן גמליאל, היא מוכרת את הנכסים האלה לכתחילה. ככה אמר רבי חנינה בן עקביה. והענן תנן במשנה שלנו כתוב שאם היא קיבלה את הנכסים לפני הנישואין עד שלא ניסית, ואחר כך היא ניסית, אחר כך היא התחתנה ומכרה את הנכסים, רבן גמליאל אומר רק שבדיעבד אם מכרה או נתנה מכירתה קיימת, משמע שלכתחילה לא. תרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב זביד, באמת גם במשנה תני מוכרת ונותנת וקיים לכתחילה. רב פאפה אמר תירוץ שני, זה לא סותר, לא קשיא. באמת יש ויכוח מה דעתו של רבן גמליאל. המשנה שאומרת על נכסים שהיא קיבלה לפני הנישואין, וכעת היא נשואה ומוכרת אותם, לכתחילה לא תמכור ורק בדיעבד זה מועיל, זה דעת רבי יהודה על איבא דרבן גמליאל, שהוא סובר שאפילו אם היא מאורסת ונפלו לה נכסים כשהיא מאורסת, לכתחילה לא תמכור. בברייתא שכתוב שלכתחילה יכולה למכור את הנכסים שהיא קיבלה אותם לפני שניסית, היא יכולה למכור אותם מי שניסית, זה דעת רבי חנינה בן עקביה על איבא דרבן גמליאל. שואלת הגמרא, נמצא ורבי חנינה בן עקביה, שהוא סובר כמו בית שמאי, שהם אלה שאומרים כשהיא מאורסת לכתחילה יכולה למכור את הנכסים, בית הלל אומרים שרק בדיעבד היא יכולה למכור, כל שכן כאן כשהיא כבר נשואה, שהיא באה למכור את הנכסים שהיא קיבלה בזמן שהייתה מאורסת, ודאי בית הלל לא יסברו שהיא יכולה לכתחילה למכור. מתרץ את הגמרא, באמת רבי חנינה בן עקביה חולק על מה שאמרנו במשנה, שיש בזה ויכוח בין בית שמאי ובין בית הלל, אלא אחיקה אמר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על דבר זה, ודאי שכשהיא הרוסה היא יכולה למכור את הנכסים שלה לכתחילה, וגם אחרי שהיא ניסית, כאלה נכסים שהיא קיבלה לפני הנישואין, היא יכולה למכור לכתחילה. כך סובר רבי חנינה בן עקביה לפי דעת רבן גמליאל, ואם כן זה לא דווקא כבית שמאי, אלא גם לפי דעת בית הלל. אומרת הגמרא, רב ושמואל דאמרי תרווי, הם שניהם אמרו, בנכסים שהיא קיבלה, נפלו לה נכסים עד שלא נתארסה, קיבלה את זה כשהיא ידיים פנויה, ובנכסים שנפלו לה, נפלו לה נכסים משנתארסה, זאת אומרת שהיא קיבלה אותם אחרי שהיא התארסה, וכעת היא נשואה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על נכסים שהיא קיבלה אותם כשהיא פנויה או הרוסה, והיא באה למכור אותם כשהיא נשואה. המחירה בטלה, והבעל מוציא מיד הלקוחות. שואלת הגמרא, כמו מן, כמו מי נאמרו דבריו של רב, דבריהם של רב ושמואל? דלא כרבי יהודה ודלא כרבי חנינה בן עקביה, שהרי הם מסכימים שנכסים שנפלו לה לפני שהיא התארסה והיא מכרה, המחירה קיימת, והבעל לא מוציא מהלקוחות. עונה הגמרא, אינו דאמרי, הם אמרו כמו דעת רבותינו דתניא, רבותינו חזרו ונמנו ופסקו בין נכסים שנפלו לה עד שלא תתארס, אפילו כשהיא פנויה, ובין נכסים שנפלו לה משנתארסה שהייתה מאורסת, ברגע שהיא נשואה וניסית, היא לא יכולה למכור את הנכסים, ואם היא מכרה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, המחירה בטלה. במשנה למדנו שאם היא נשואה ואז היא קיבלה נכסים והיא באה למכור את הנכסים האלה משניסית, אלו ואלו מודים שהמחירה בטלה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. שואלת הגמרא, לימה תנינה לתקנת אושה? אולי מהמשנה שלנו יש ראיה לתקנה שתקנו באושה, כשהסנדרין היו בעיר אושה. דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, באושה התקינו, האישה שמכרה בנכסים של נכסי מילוג, שעליהם אנחנו מדברים, שהנכסים שלה והבעל אוכל פירות, היא מכרה אותם בחיי בעלה, והיא אמרה לקונה, תראה, כעת בעלי אוכל פירות, אבל אחרי שהיא תמות, הקונה יקבל את הנכסים, והיא מתה, והבעל יורש את אשתו, הבעל מוציא מיד הלקוחות. למה? הרי היא מכרה את הנכס, הגוף של הנכס הוא שלה. למה באמת המכירה לא הועילה? כי זו תקנה של חכמים, שחיזקו את השיעבוד של הבעל, שהוא יוכל להוציא מיד הלקוחות. הוא נחשב כמו הלקוח הראשון. ואם כן, שאלת השאלה, מה זאת אומרת? אפשר לומר שהמשנה שלנו זה ראיה לתקנת אושה, אבל יש מפה בעצם קושייה, כי אם כבר זה כתוב במשנה, מה תקנו באושה בעצם? מתרץ את הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו שאומרת שהבעל מוציא מיד הלקוחות, מדברת בחייה של האישה. ולאכילת פירות, שהוא מוציא מיד הלקוחות, הוא אומר להם, חברים יקרים, אתם קניתם את הקרקע מאשתי, שיהיה לכם במזל ושיהיה לכם לברכה, אבל הפירות הם שלי, הם משועבדים אליי, אתם לא יכולים לקנות אותם, אז אני ממשיך לאכול פירות. מה לגבי גוף הקרקע? לא כתוב במשנה. ומתקנת אושה הוסיפו ותקנו בגופה של קרקע, ולאחר מיטה של האישה, שגם אז הבעל מוציא מיד ללקוחות, הוא נחשב הלקוח הראשון, מה שנקרא. מי שניסית, אם היא קיבלה נכסים, והיא באה למכור אותם. אמרנו שמכירתה בטלה. רבי שמעון מחדש, והוא מחלק, חולק בנכסים לנכסים. נכסים שהיו ידועים לבעל, לא תמכור. וגם אם מכרה, המכירה בטלה. אבל אם הם לא היו ידועים לו, לך תחילה לא תמכור, אבל אם היא מכרה או נתנה, המכירה קיימת. כך ראינו במשנה. וכמה שנשאר לנו לברר, אלו הן נכסים ידועים, ואלו הן נכסים שאינם ידועים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, נכסים ידועים, הכוונה מקרקעי, שזה מפורסם, בוודאי שהבעל ידע מהנכסים האלה. ולכן, המכירה בטלה. נכסים שאינם ידועים זה מטלטלין, שהם לא כל כך מפורסמים, הוא לא ידע מהם, ולכן המכירה קיימת. רבי יוחנן אמר, דעה שנייה, הסבר שני, אלו ואלו גם מטלטלים נחשבים נכסים ידועים הן, והמכירה בטלה. ואלו הם נכסים שאינם ידועים, שהמכירה קיימת. כל שהאישה יושבת כאן במקום אחד ונפלו לה נכסים במדינת הים. זה נכסים שהבעל לא ידע מהם והמכירה קיימת. תניא נמי אחי, באמת כך כתוב הברייתא, אלו הן נכסים שאינם ידועים, כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים. עד כאן דף ע"ח.